ברוכים הבאים לערוץ הפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, המומחים בבניית פנסיה עצמית המבוססת השקעות נדלן. ערוץ הפודקאסט עוסק בנושאי השקעה שונים ובנושאים אקטואליים בנדלן בישראל. האזנה נעימה.
ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות. והיום אנחנו אומנם באמצע הדרך בחיים, אבל היום אנחנו בסוג של סגירת מעגל לעורך דין יוני לוי. אני פעם אחרונה אקרא לך עורך דין יוני לוי, מעכשיו אתה תהיה יוני, אבל אתה יודע שאנשים ידעו עם מי אני יושב. והסיבה שאני קורא לזה סגירת מעגל, זה אתה הגעת אליי בעקבות הפודקאסטים.
נכון מאוד.
ועשינו פגישת ייעוץ והיכרות, ואני חושב שכמו שאמרתי לאשתי לפני שהתחילה ההקלטה, נרקמה בינינו חברות בפגישה הזאת. זה היה פגישה קצת שונה מהפגישות האחרות, ובאמת נרקמה איזה מין חברות כזאת, ואנחנו מאז בקשר טלפוני, ואתה בקבוצות שלי, ואתה מייעץ, ואתה מרים אליי טלפוני, ואנחנו מדברים, ואז זה מין סוג של כיף כזה, שבן אדם שהקשיב לי, היום הוא חלק מהתהליך, הוא חלק מהידע, והסיבה שאתה יושב פה זה שהבנו שיש לך כל כך הרבה ידע, כל כך הרבה ידע בתחום של ההתחדשות העירונית, והידע הזה חשוב. אתה יודע, אני עשיתי, אני אמרתי לך שעשיתי כבר פרקים בעבר עם דקלה פרסיקו, שהיא המתכננת הראשית של ICR, ודיברנו על תהליכים בתכנון, והסיבה שעשיתי איתה על זה, הרי יכולתי לדבר איתה על ICR, שזה חברת בת של קנדה ישראל, ואחים נקש, יכולתי לדבר איתה על אלף דברים. אבל היה חשוב לי שאנשים יבינו את התהליכים. אנשים, אחד הדברים שהיום מציקים בשוק הנדלן, זה שאתה בא לקנות נכס, וישר אומרים לך, מחר פינוי בינוי, 100% פינוי בינוי, עוד שעה פינוי בינוי, ומערבבים אותנו, וזה אפילו לא דומה. ואתה יודע, תכף נדבר גם על מקומות כמו חולון וכאלה, שיש שם כבר תוכניות, אבל לפני שנצלול, והנושא הוא מאוד מאוד חשוב, מאוד מאוד חשוב, בוא תספר לכולם מי זה עורך דין יוני לוי, הנה אמרתי פעם שנייה, ומשם אנחנו, באמת יש לנו הרבה מה להגיד לאנשים, ואני אומר, כבר עכשיו אני אומר, הפרק מיועד לא רק לכאלה שמחפשים דירות, הפרק מיועד גם לאלה שמחזיקים דירות, כל אפילו מדירות מגורים שבמתחמים של התחדשות, חשוב מאוד שאנשים יבינו את התהליכים. ומי זה יוני לוי?
אז קודם כל נעים מאוד ושלום לכל המאזינות והמאזינים, שמי עורך דין יוני לוי, אני גר ברעננה, אני נשוי, יש לי שני ילדים, ואני רוצה קודם כל להודות לך צחי על ההזדמנות לשבת ולדבר ולפתח את הנושא שבעיניי הוא נושא מאוד מאוד חשוב, שהצורך שלו מבחינתי עלה תוך כדי עבודה של ליווי לקוחות ברכישת דירות או למגורים או להשקעה, כשמעלן מרחפת הנהלת פינוי בינוי, ומה המשמעות של בסוף של הלקוח הקצה, של המשקיע הקצה או הדייר הקצה.
אתה עוסק בתחום הזה הרבה?
כן, אני עורך דין בתחום הנדלן וההתחדשות עירונית, אני מתעסק בתחום מזה כעשור. בחמש שנים האחרונות יש לי משרד עצמאי.
איפה?
בהרצליה. במסגרת המשרד אנחנו למעשה מלווים, נכון להיום, שבעה פרויקטים, עם כ-400 בעלי דירות שאנחנו מייצגים אותם. כמובן אנחנו, ההתמחות שלנו בכל ענפי הנדלן, רכישה, קנייה, ליטיגציה של מקרקעין, כל סוג העסקאות, עסקאות קומבינציה, מלווים, נושמים, חושבים, ישנים, רק נדלן. זה אהבה שלנו, זו התשוקה שלנו, ולמעשה אני בעריכת דין בגלל הנדלן, ולא הפוך.
אז בוא, אתה יודע, אני רוצה כבר להיכנס לכל התחום, ואתה יודע, שאני בדרך כלל עושה הכנה לפרקים, אז ההבחנה שלי מאוד ארוכה, כאן התחלנו לדבר ואמרתי לך בוא נמהר להקליט.
כן, נכון.
א', בגלל התקשורת שאנחנו תכף נרגיש אותה, אבל אני כל כך צמא כבר לדבר על זה. ואני רוצה שבוא נדבר, נתחיל מהכללי, נתחיל מהכללי. אנחנו יודעים היום שיש ערים שמתנהלות בצורות שונות בתחום ההתחדשות העירונית. עכשיו הכי מפורסמת היא חולון,
נכון.
שיש בה תוכנית 619. תן לי איזה רקע כללי כזה, שנבין איפה המדינה עומדת בכל התחומים, ואתה יודע מה, אני לא רוצה לדבר בכלל על תמ"א 38.
נכון.
בוא נדבר רק על התחומים של פינוי-בינוי. בסדר?
כן. כפי שאפשר לדעת, הערים בעצם מחולקות לשיטות עבודה. הערים היותר מסודרות ויותר מוטות התחדשות עירונית, כבר בעצמן מקדמות תוכניות של התחדשות בערים עצמה, ומחלקות את הערים למתחמים. וכל מתחם עם אחוזי הבנייה שלו, עם הצפי לאן לקחת את זה, מבחינת פיתוח תשתיות ומבנה ציבור, וגובה שאפשר לעלות, וכל הנושאים האלה שבעצם מספרים את הסיפור של העיר בעשרות שנים הקרובות. הזכרת את חולון, תל אביב, הרצליה, זה רק מקצת הערים שאפשר טיפה ללמוד איך עושים את התהליכים בצורה נכונה ובצורה בריאה, שבסוף מונעת עוגמת נפש מהדיירים. איך זה עובד בפועל? בפועל, ברגע שאנחנו למעשה, או לא אנחנו, הרשות המקומית, מחליטה שהיא רוצה לקחת קטע מהעיר ולחדש אותו, היא מסמנת אותו ובעצם מכינה תוכנית והולכת לרשות, סליחה, לרשות...
מחוזית, למשרד הפועל.
לפני זה הולכים למשרד השיקון, הולכים למשרד השיקון, ומקבלים המלצה והכרזה על המתחם כמתחם פינוי-בינוי. אחרי שסיימנו את ה...
שאתה אומר את זה... אם למשל עכשיו חולון עברה ברמה עירונית,
נכון,
את הדבר הזה.
נכון.
זאת אומרת, אתה מדבר על אותו תהליך. זאת אומרת שבעצם, כאן זה בעצם זה, הרי תכף נדבר על תהליכים שעובדים מהפוך, כן, שבאים, נכון, מהדיירים,
כן.
או מיזמים, אבל אתה אומר, בתהליך הבריא, בתהליך הנורמטיבי הרגיל,
כן.
יש איזה גוף עירוני או גוף ממשלתי שזה, כן. יכול להיות... משרד הפנים, שמחליטים לתחום עיר כמו חולון,
כן.
לעשות לתוכנית, משרד השיכון מאשר את זה, ואז
עובר רצים... עובר למחוזית, עובר את כל השלבים, ואז יש תוכנית מאושרת, ואז מכוחה אפשר כבר להוציא היתרי בנייה והכל. כדי לא לסבך את המאזינים עם מושגים מורכבים ותהליכים מורכבים שאפשר עשרה פרקים למלא, צריך להגיד שבעצם יש פה שני תהליכים, או שהתהליך מקודם על ידי הרשות עצמה, והיא הקטר שמלווה את כל התהליך, וזה התהליך אגב הבריא והנכון, אבל לצערי הוא לא נפוץ, ויש תהליך שמקודם על ידי יזמים פרטיים או על ידי בעלי הדירות, שהם למעשה מקדמים ומאלצים או דוחפים את הרשות המקומית לקדם את הפרויקט אצלם במתחם.
אז גם זה, אתה יודע, סיפרתי לך שעשיתי פרק עם עדנה מור, עם האדריכלית, אז דיברנו גם על התהליכים, או שהיה צחי גינסבורג בזום נדלן, בוא נדבר על המשמעות, על המשמעות, אתה יודע, ובאמת, אתה יודע, אומרים לנו, הפרויקט הזה נמצא בפינוי-בינוי. מה זה אומר לנו? איפה זה עומד? וזה לא משנה עכשיו מי קידם את מה. זה חשוב, כן? כן. שאם העירייה קידמה את זה, או הרשות, נכון. אז זה כבר תהליך שנמצא בתוך עצמו, כן? הוא כבר, נכון. בתוך התהליך התכנוני, לפני התהליך הרישומי והכל.
כן.
אז בוא תן לי את זה... מהקטע דווקא של היזמים, באתי עכשיו, ראיתי פרויקט, אמרו לי הוא בתהליך של פינוי-בינוי, נגיד בטירת כרמל, בחיפה, בתל אביב, מה המשמעות של זה ואיך אני בודק את זה?
כדי לענות על השאלה הזאת בצורה נכונה, צריך קודם כל לעשות בדיקות רקע. זאת אומרת, לעשות בדיקות רקע כשאתה ניגש למתווך או ניגש למוכר, כדי שיציג לך דירה שמיועדת או במתחם לפינוי-בינוי, זה השלב האחרון של התהליך. אתה לפני זה, כמשקיע חכם, כמשקיע נבון, אתה צריך לקחת 10 צעדים אחורה, וקודם כל לדבר על רמת העיר. ברמת העיר נגענו בכמה נקודות, אבל קודם כל נבחר עיר שהיא מוטת התחדשות עירונית, שמבינה את החשיבות, שמשקיעה משאבים, שהקימה מנהלת התחדשות עירונית, וכמובן שהיא נגזרת של התקציב שלך, וכמה שאתה יכול, שאם אתה יכול, סליחה, לקנות שם דירות, סיימנו את ה...
אתה יודע, אתה מעביר את זה ככה, okay. אבל אתה יודע שיש לי את הקורס שלי,
נכון.
שאני מלמד איך להבין, איך לבחור ערים, ואתה יודע, זה נשמע משהו כזה קל, זה פשוט, זה אחד הדברים שאני מלמד שיעורים שלמים, במסגרת חקר השוק, ויש לזה משמעות כל כך כבדה, ואני כל כך, מי שרואה אותנו ביוטיוב, רואה אותי קצת מחייך, בגלל שזה כל כך חשוב, בגלל שאני מבסוט ממה שאתה אומר, ובוא נתקדם.
אגב, רק אני פותח סוגריים, הפרקים שלך, בפודקאסט של חקר השוק, זה ממש יעלומים. ומי שבעצם מתכנן להשקיע, חייב לחפש את הפרק על העיר הספציפית שבה...
או לבוא ללמוד את זה אצלי בקורס.
חד משמעית, או לקחת ליווי, זה שווה זהב.
תודה.
וצריך להביא את האנשים הכי טובים בתחומם.
הנה.
תודה רבה, אני לא הייתי על עצמי, לא הייתי על אחרים.
אני?
למשל, מתווכים בחקר השוק, שעושים מיפוי של השכונות והמאפיינים שלהם, מאוד מאוד חשוב. אז כמו שאמרת, זה נושא מאוד מאוד חשוב, אבל אנחנו, התפקיד של הפרק הזה, לגרות את המשקיע לחשוב, ולדעת לשאול את השאלות הנכונות.
נכון.
וכל שאלה זה עולם שאנחנו יכולים לעזור, או יכול למצוא את המקורות מידע. אז היינו ובחרנו עיר, השלב הבא זה לגשת למנהלת, לגשת למחלקת ההנדסה, לפתוח את הגובמאפ, שזה הפורטל הגיאוגרפיה הלאומי, ולחפש על פי שכבות, נגיד אם אנחנו בגובמאפ, לחפש את שכבת ההתחדשות העירונית ולראות אזורים שכבר ממופים להתחדשות עירונית, אוקיי?
עדיין אני ממליץ לאנשים, עם כל זה שהם רואים את זה בגובמאפ, שזה כל כך נכון, ללכת לרשות המקומית.
חד משמעית.
שמע, ללכת לשבת בעירייה, במחלקת אינפורמציה, ולקבל מידע קצת יותר מדויק, או ללכת לגופים של ההתחדשות העירונית, זה מאסט.
חד משמעית. אז ברגע, כמו שאמרת, אחרי שניגשנו למחלקת ההנדסה, ואחרי שניגשנו למנהלת ועשינו חקר טיפה יותר מעמיק באינטרנט, אנחנו כבר אמורים לדעת להתכוונן על שכונה אחת או שתי שכונות באותה עיר שיותר מדברות אלינו, כי התחדשות היא למעשה לא רק ברמת הבניין. מעניין אותי אם הולכים לפתוח יציאה חדשה למהיר, תחנת רכבת, בית ספר חדש, פארק חדש, כל אלה גם אמורים להוות נדבך מאוד מאוד חשוב בהשבחה שלנו של ההשקעה, וגם לזה צריך לשים לב. ניגשנו, בחרנו את השכונה שלנו, זה הזמן להתחיל לקטט רגליים, ולהתחיל למפות את ממש ברמת הרחובות, איפה יותר מעניין, איפה יש אזורים שיותר מוטים למה שנקרא פינוי-בינוי, יש אזורים שיותר מוטים לחיזוק, אותנו כמובן יהיה יותר עניין העניין של הפינוי-בינוי, ולאט לאט אתם תראו שככל שתדברו עם יותר גורמים מקצועיים ויותר שתקטטו רגליים ותחקרו את הנושא, אתם תבינו איזה אזורים יש להם יותר פוטנציאל. מה-common sense, מה...
היי, כאן צחי קווטינסקי, ואני ממש מתנצל שאני מפריע ולו לרגע קט לרצף ההזנה. אני מזמין אותך או אותך להצטרף אליי לקבוצת הוואטסאפ שלי, שם אנחנו מנהלים דיונים מעניינים, ולהצטרף לדיבור ולקבל מידעים על הפעילות השונה, לרבות זום הנדלן, ולשם כך ניתן למצוא מתחת לפרק את הכישורים המתאימים. אז הנה, תמשיכו להאזין, ותודה רבה שאתם איתי.
הגיון הבריא שלכם.
אני קורא לזה... אתה יודע, שבאים אליי, גם לייעוץ, לליווי, גם שלומדים, אני אומר, בוא נזהה את המקומות של ההיתכנות.
בדיוק, זו המילה, זו המילה.
אתה יודע, הרבה פעמים באים אליי אנשים ואומרים, מה, תביא לנו פרויקט ב-100%. אין דבר כזה.
נכון.
אתה תעיד, וגם אני יכול להעיד, שאני עצרתי פרויקט של תמ"א 38 פה בירושלים, שגם אם חתמו הכל וגם אם הכל תקין, אין שום גרנטי שהפרויקט מתקדם.
נכון.
יכול, דבר כזה, כפור קטן יכול לעצור את הכל. אז אנחנו מדברים על מקומות שהסבירות היא יותר גבוהה שזה נכון. יקרה.
אז כמו שאמרת, נכון, עניין של התכנות, כמו שדיברנו לפני ההקלטה, אמרנו בואו נפעיל את ההיגיון בריא ונלך למתחמים שיש להם יותר סיכוי. לדוגמה, אם בניין של 24 דירות שיושב על 600-700 מטר, זה סוג אחד של בניין, אבל אם אני לוקח את אותם 24 דיירים או 30 דיירים, אבל הם יושבים בבניין רכבת ארוך שיושב על 3-4 דונם, אז כנראה שליזמים יהיה הרבה יותר כדאי ומשתלם ללכת לבניין הרכבת. כי שם יש יותר שטח, יכולים לקבל הרבה יותר זכויות,
ופינוי... תראה איך אני עוצר אותך. כן. אתה יודע, אתה שובר פה איזושהי מוסכמה שקיימת, שאנשים לא מבינים מה הם אומרים. אנשים רואים בתים של שתי קומות, אומרים יחידות של ארבע יחידות, אומרים אלה, יש פחות דיירים, על זה היזם ימות, הוא ירצה רק את אלה. ואתה אומר, רגע חבר'ה, זה לא נכון. זה לא נכון. תסתכלו מה שחשוב, הרי בסופו של יום, זה כל כך חשוב מה שאמרת כאן, שזה אני מדגיש, הרי אני בא מהשטח.
נכון.
אנשים, תסתכלו בעיניים של היזם, אם יש לו שטח גדול, ואם יש שם, הוא יקבל הרבה יותר יחידות לכל יחידה שהוא מוריד, אז הרווח שלו הרבה יותר גדול, והכדאיות שלו יותר גדולה, ואז הוא גם יכול לפנק יותר את הבעלי דירות, והכל יותר טוב לכולם, אז זה דווקא הפוך, אז זה ממש אין משהו, יכול להיות שזה באמת יהיה בארבע יחידות,
נכון,
כן? אבל תבדקו מה זה אומר.
נכון, גם אתם צריכים להבין שבסוף עולם ההתחדשות עירונית הולך להתחדשות מתחמית, ולא התחדשות בניינית, אם יש את החלופת שקד וכל החלופות, אנחנו ממש בתקופת היוודעות בהקשר הזה, אבל כולם הולכים להתחדשות מתחמית מתוך הבנה שלא רוצים רק לחדש את הבניין, אלא לחדש את האזור. כלומר, להוסיף מבנה ציבור, להוסיף פארקים, את הרוחב של המדרכות ושל הכבישים והכל, וזה אפשר להשיג רק בהתחדשות מתחמית. וגם כהרשות מקומית, שאם יעמדו בפניה שתי חלופות, חלופה הראשונה, כמו שאמרנו, של הבניין הבודד, וחלופה אחת של המתחם, כמובן שהיא תעדיף את המתחם, כי ככה היא גם יכולה להמיס על היזם מטלות ציבוריות כחלק מהתוכנית החדשה, ותשימו לב לנקודה הזאת. זה מאוד מאוד חשוב לא להיבהל, לבוא, אתה יודע, אתה רואה איזה בניין רכבת, ארבע כניסות, אתה אומר, וואי, עכשיו לך תפנה אותם ולך תחתים אותם, אבל בסוף אתם צריכים לזכור שהעסקה הזאת זו עסקה שהדיירים מוכרים את הזכויות, והיזם קונה את הזכויות בקרקע ומשבח את הזכויות. אז ככל שיש יותר בשר בכלי, אז העסקה יותר כדאית.
בוא נלך עכשיו, ובאמת בוא נתאר את השלבים, את התהליך. בסדר, כן. יוני? בוא נלך מהמצב שעכשיו הרשות החליטה.
כן.
הרשות החליטה, אמרת, הלכה למשרד השיכון,
כן.
קיבלה אישור עקרוני, והיא עכשיו מתחילה להריץ. ואני מתחיל משם, ואני ארצה שמהר מאוד נגיע להפוך. ההפוך, איך אמרת? לצרכה הוא יותר נפוץ.
נכון.
אחרי שהרשות החליטה שהיא בונה, עושה את התיחום של המקום כהתחדשות עירונית, איזה אישורים היא צריכה לעבור, ובאיזה שלב זה יהפוך להיות ביצוע בשטח?
תשמע, קודם כל, בהתחלה זה הופך להיות המלצה של הוועדה המקומית, אחרי זה זה עולה לוועדה המחוזית, מפקידים את התוכנית, יש עשרות יועצים שבעצם מעורבים בקידום התוכנית ובאישור שלה. אחרי שיש לנו למעשה את התוכנית, אפשר להוציא מכוחה היתרי בנייה ולצאת לדרך. כמובן שצריך לקבל הכרזה של המתחם כמתחם פינוי בינוי, כדי שיכיר בו לצורך הפטור.
התוכנית דרך אגב מועברת ככל תוכנית תב"ע,
נכון.
עם האפשרות לציבור להתנגד וכל נכון. המשמעויות. נכון, זה דברים שמעכבים את זה.
לקדם תוכנית זה מספר שנים טובות, ומספר שנים לא מבוטל, וצריך לקחת את זה בחשבון. עכשיו, אנחנו לעולם כמשקיעים נבונים תמיד, 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 גם במחיר של פחות תמורה וגם במחיר של פחות תשואה עתידית נקרא לזה, נעדיף מסלול שכבר יש את הוודאות היחסית התכנונית. כלומר, גם אם אנחנו לא בקצה ויש תוכנית מאושרת שמפורסמת ברשומות, אלא ממש יש הפקדה של התוכנית, אז אנחנו יודעים שיש מישהו שמקדם ויש מנוע שמאחורי הדברים. אז זה לעולם אנחנו נעדיף, ואז גם יש יותר ודאות, יש יותר ודאות מבחינת מה ניתן לקבל, כמה ניתן, באיזה תפיפות, מה אפשר לבנות, ואז גם אתה יכול להתחיל לבנות את הגבולות של הפרויקט.
אתה יודע, אני כל כך שמח עם הדברים שאתה אומר, בגלל שאנשים, יש איזה גם, זה סוג של מחשבה, לפני שדברים קורים, כדאי שאנחנו נקנה, זה כמו שאנשים הולכים לקנות קרקעות חקלאיות,
נכון.
זה כמו שאנשים, ומי ששומע בזמן האחרון את הפרקים שלי, ואתה עכשיו ככה נכנס לזה בכל הכוח שלך, זה שזה לא תמיד נכון לקנות משהו בתולי. זה לא נכון לקנות משהו שאין בו תהליך. בסופו של יום, נכון, אנחנו משלמים, שאנחנו קונים כבר בתהליך, משלמים פרמיה, אבל אנחנו קונים ודאות. אז לפעמים צריך לקנות את זה אולי באמצע תהליך, אבל לקנות יותר ודאות. בסוף אנחנו צריכים להגן. הרי היום רוב העסקאות, במיוחד בקרקע חקלאית, ולא ניכנס לזה, זה בוא תקנה זכות, כן? כן. במי שירצה שיקשיב, כן. נקנה את כל השטות הזאת.
כן.
אנחנו לא שם כרגע, אבל אתה אומר פה משהו מאוד חשוב, וזה במחשבה של משקיע או של רוכש, ובוא נקפוץ למצב.
אני רק רוצה להשלים את הנקודה, כי היא מאוד מאוד חשובה.
בבקשה.
אני רק משלים ומוסיף על מה שאתה אומר. בסוף אפשר לקנות משהו בתולי, הכל פונקציה של מחיר. כלומר, אחת הרעות החולות בתחום, שפינוי בינוי הפכה להיות מילת קסם, שברגע שאומרים אותה, אז כבר מתחילים לשלם פרמיה ומתחילים לשלם עודף, בגלל המילה הזאת שלפעמים אין מאחוריה כלום. מספיק שמתווך, או אפילו אחד מבעלי הדירות, ילך לחתום על איזה מסמך בלעדיות, או מסמך נונשופ, מה שנקרא, ואופה, כבר יש מתחם המיועד לפינוי בינוי, ומאחורי הניירות עליהן כלום, והם לא שווים את הנייר שהם עליהם.
או שאנחנו מגיעים לבניינים ומראים לנו פוסטר על הבניין שהולכים להזמין את האנשים לאספה.
אז זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, ובעקבות הפודקאסט הזה אנחנו רוצים טיפה להחליף את האופקים, ולבוא להגיד, אוקיי, בוא נרים את המכסה מנוע, ונראה מה יש באמת מתחת, כדי שתדעו לקבל את ההחלטות הנכונות. וגם, אגב, פעם שמעתי שבעל דירה רצה לעשות איזשהו סוג של פליפ, קנה את הדירה, התחיל להחתים את כל בעלי הדירות, השיג רוב דרוש, כאילו במסמך בלעדיות, עלו 80% חתימות, ואופה, הוא כבר מקדם את הדירה שלו כדירה שבמתחם מיועד לפינוי.
יש רוב דרוש.
יש רוב דרוש, יש כבר רוב, הדיירים מאוגדים. אז זה נקודה מאוד מאוד חשובה שנגעת בה.
אוקיי, אז בוא ניקח את זה עכשיו לתהליך ההפוך, כן. שהוא התהליך הנפוץ. היום אני יזם, ואני מחליט שאני רוצה להתלבש על מתחם של כמה בניינים, וחייבים לציין שההבדל העקרוני הראשי בין תמ"א 38-2, שזה הריסה ובינוי, לבין פינוי-בינוי, זה שמדובר על יותר מבניין אחד, בתמ"א 38-2 זה בניין אחד, ובפינוי-בינוי זה מספר בניינים, או מתחם, או אזור. אז אני יזם שאני רוצה עכשיו להתלבש על בניינים, ולעשות שם פינוי-בינוי. והשלב הראשון זה ההחתמה. תתאר לי את השלבים מכאן והלאה.
אני אתאר את השלב הבריא, גם בתוך העולם הזה של קודם חתימות, אחרי זה פנייה לרשות ואחרי זה קידום, גם שם יש כמה נדבכים שהם גם מאוד מאוד חשובים, שצריכים לשים לב אליהם. לשמחתי הרבה, בעלי הדירות היום הפכו להיות חכמים יותר ויותר ומבינים את הזכויות שלהם.
ומי שלא יבין, עכשיו
נכון. ילמד. כי פעם מה שקרה זה שבעצם חברות, או חברות מארגנות נקרא לזה, שאולי הם מתווכים, היו מארגנים איזה חברה, החברה הייתה עושה את הבדיקות המקדמיות שלה, הייתה אומר, אני רוצה את המתחם. החברה הייתה מביאה כבר הצעה, ובמקרים חמורים יותר כבר הייתה מביאה הסכם מוכן, בלי עורך דין בעלים, בלי שאף אחד עבר עליו, ופשוט הייתה מתחילה לחתום. אם השתכללו את התחום, זה מה שנקרא חיה שהולכת ונעלמת ונכחדת, וטוב שכך. וזה קודם כל להיזהר. זאת אומרת, אם מישהו בא ומגיש לכם חוזה או איזושהי הצעה, ואין עורך דין ברקע, ואין התאגדות, ואין נציגות, ואף אחד לא מדבר על זה, ואין איש מקצוע לבוא ולשאול אותו איך נעשה, מה נעשה, זה קודם כל דגל אדום. תרימו דגל, תפנו לאיש מקצוע שיעשה סדר בתהליך. היום, עם החוקים שמקיפים את עולם ההתחדשות עירונית, אפשר להתמודד עם זה ולהתמודד עם זה ביעילות.
כשאתה אומר איש מקצוע, על מי אתה מדבר?
קודם כל, בראש ובראשונה זה עורך דין. עורך דין זה בעצם הגורם המקצועי שבעצם מנהל את התהליך עבור הדיירים. אפשר גם לגעת
בזה. אז אני רוצה לשאול אותך שאלה. אתה יודע, הרי בסופו של יום, מי שמשלם את שכר העורך דין זה היזם.
נכון.
אין פה ניגוד אינטרסים?
קודם כל, השאלה הזאת היא נבחנה על ידי לשכת עורכי הדין ונבחנה שלו. כי אם בסוף דייר, כל דייר צריך לשלם 20-30 אלף שח מכיסו, עבור העורך דין, ועבור השמי, ועבור המפקח, ועבור יועץ הביטוח, זה יכול להסתכם בעשרות רבות של אלפי שקלים לדייר, זה פשוט אף פרויקט לא היה רוקם עור וגידים. עכשיו אתם צריכים להבין, היזם מתחייב להעמיד את המימון לטובת בעלי הדירות. מי שבוחר בפועל את זהות איש המקצוע, ועוד מעט אפשר לגעת איך בוחרים ומה לשים לב, אבל מי שבוחר אותם זה בעלי הדירות ונציגות בעלי הדירות. תהליך בריא, כמו שאנחנו מתחיל בכך שבעצם מספר בעלי דירות מתאגדים כנציגות, אוקיי? מתאגדים כנציגות לקדם את הנושא. זה בשלב הראשון. אחרי שהם עשו את זה, הם צריכים להחתים על פרוטוקול שמסמיך את נציגות בעלי הדירות לפעול בשמם, לא לחתום על הסכמים או דברים מהסוג הזה, פשוט לקדם את התהליך. סיימנו את האירוע הזה.
רגע, זה משהו שצריכים להבין.
כן.
אחד הדברים שהרבה פעמים אני פוגש עכשיו את הלקוחות שלי, שאתה יודע, קניתי להם דירות בעבר, שבאים להחתים אותנו שאנחנו ממנים מישהו כנציג או נציגות.
כן.
איפה זה מחייב? איפה זה יכול להיות לרועץ? איך אנחנו יודעים שאנחנו חותמים נכון ולא חותמים סתם?
נקודה מעולה. תמיד, גם כשבאים אליי ושואלים אותי מה דעתי ואיך דעתי, תמיד נוח שמישהו אחר עושה לך את העבודה. זה תמיד נוח, לבוא מה שנקרא, לבוא לחתום וללכת ולחכות לדירה החדשה. אבל משקיע חכם מעורב בתהליך. גם הוא מעורב באופן חצי אקטיבי, אבל עדיין הוא מעורב. תהליך בריא של בעלי דירות, זה בעלי דירות שכולם מאוגדים לאותה מטרה והולכים לאורה ביחד. איפה זה מתחיל להיות לרועץ? שכל בעל דירה יש לו את האינטרס שלו. השכנה מקומה שלישית, יש לה את העורך דין שהיא רוצה, והשכן מקומה שנייה הוא רק עם היזם הזה חותם, ופתאום השכן מקומה שראשונה הוא בכלל מתווך שהוא רק דרכו כי הוא רוצה לגזור את הדמי תיווך, את הארגון של האירוע הזה, ואז מתחיל כל העסק הזה להיות לו לרועץ, ובעצם הבניין יכול להתקע רק מהאינטריגות הפנימיות. אז קודם כל, ככה בונים את זה נכון. סיימתם, יש לכם נציגות. אנחנו אגב במשרד שפונים אלינו, אפילו דיירים, אנחנו מנחים ואפילו מכינים להם את הפרוטוקול ואת הכל בשביל שיעשו את זה בצורה נכונה. והם הולכים ומאגדים את הנציגות סביב בעלי הדירות, ואחרי זה הולכים לבחור עורך דין. אני ממליץ לעשות שופינג, ללכת לשניים, שלושה משרדים, לכל הפחות, לדבר עם עורכי דין.
לעשות חקר שוק.
בדיוק,
חקר שוק. לעשות חקר שוק, לבדוק מי פעיל, מי עושה, ללכת לפרויקטים של התחדשות עירונית.
מי הניסיון.
לשאול מי מייצג.
נכון. אנחנו בהקשר שלנו, וזה בעצם מה שאני חורט על דגלי במשרד, זה בעצם לא שאתם באים לאיזה משרד מפונפן והכל, פוגשים את השותף הוותיק, וברגע שראיתם אותו וחתמתם על ייפוי כוח, בעצם הפרויקט מנוהל על ידי מתמחה, וכשאתה רוצה לדבר עם העורך דין שאיתו התקשרת, אתה מחכה שלושה ימים לשיחת טלפון בחזרה.
קיצור, אתה אומר, אין יתרון לגודל של המשרד.
נכון.
יש יתרון, ודרך אגב, זה אחד הכללים שלי בחיים. לא תראה אותי בחיים בסניפים ראשיים של בנקים, לא תראה אותי בחברות גדולות, אני אוהב את הבוטיקים.
בידע.
למה אני היום בוטיק? למה אני נותן שירות אני, צחי קווטינסקי? בגלל שאתה יודע, נאה דורש, נאה מקיים, אז זה כל כך נכון, רק צריך לראות שבאמת יש משרד,
נכון.
שיש מי שיענה,
נכון.
שיש מי שיתפל, וזה לא איזה מישהו אחד שרק עומד שמה, והוא
נכון.
לא יספיק לענות לאף אחד.
אז כמובן צריך לשאול מה הניסיון, לשאול דרכי עבודה, איך זה עובד, עכשיו מי ינהל את הפרויקט, זה מאוד מאוד חשוב השאלות האלה. אנחנו בגישה של כל הזמן למה כן, בעולם ההתחדשות העירונית שהוא כל כך רווי באי ודאות ובספקות ובהליך ארוך, תמיד אפשר להתקל בלמה לא ודברים נתקעים. אם אתה בא בגישה של למה כן, אנחנו יכולים לעזור לקדם את הפרויקט שהוא קשה בלאו הכי. אז למשל, אז אצלנו במשרד, כמו שאמרתי, אנחנו יכולים ממש להגיע לדייר עצמו, אנחנו לא, אין לנו את הפלצנות שבדרך כלל אפשר לראות במשרדי עורכי דין, לא נעים להגיד שצריך לבוא ואז זה מקשה על התהליך. אם יש אישה מבוגרת או מישהו חולה או משהו כזה, אנחנו מגיעים אליו, עושים את הכנסי הסברה בתוך המתחם ונותנים את כל המענה בשביל להתקדם קדימה. סיימנו, בחרנו את העורך דין. השלב הבא זה ללכת לשופינג.
אנחנו צריכים לאשר את העורך דין אצל היזם שאנחנו פועלים איתו?
לא, אם...
הוא חייב לקבל את מה שאנחנו בחרנו.
בוודאי שהוא חייב לקבל, כי ברגע, אם היזם בוחר, מאשר לך...
זה חשוב, זה הניגוד אינטרסים.
כן, בדיוק.
בתשלום.
אם היזם יבחר לכם בסוף את זהות העורך דין, או זהות השמאי, או זהות המפקח, אז זה בעצם...
יש ככה שאני אבין, הרי אתה יודע, כל עורך דין יש לו את התעריפים שלו, אבל יש איזשהו תעריף שמקובל שהיזם חייב לשלם אותו אם מגיעים איתו לעסקה?
אין איזשהו משהו מנחה או משהו מחייב, אבל יש מה שנקרא שכר טרחה נהוג, בדרך כלל זה לפי אזורים גיאוגרפיים. יש את הנהוג לאזור המרכז, תל אביב, גבעתיים, יש מה שנקרא טבעת שנייה, טבעת שלישית, פריפריה. אבל אם היזם מתערב ובעצם הוא זה שהמילה האחרונה בהליך הבחירה של איש המקצוע מטעם בעלי הדירות, אז זה לא, זה לא
אז, עובד. אז עכשיו בעצם העורך דין שמייצג את הדיירים, okay. פועל מול העורך דין ומול היזם,
נכון.
להתחיל לארגן את כל ההתנהלות, גם המסחרית וגם מה מקבלים ומה לא.
עוד לפני זה, אחי, חשוב להגיד שההליך בריא לא, מתחיל עוד לפני שיש לנו יזם סופי. אנחנו, העורך דין, זה תפקידו, לארגן ונהל שופינג הצעות מול בעלי דירות, מה שנקרא מכרז יזמים. במסגרת מכרז היזמים, בעלי הדירות, באמצעות עורך הדין, פונה למספר חברות, בדרך כלל אנחנו פונים לבין 8 או 10 חברות, שיבואו הציעו הצעה. ובעצם ככה אנחנו, ונותנים להם בדרך כלל 45 ימים, 60 יום להגיב. מי שמגיב, אם יש יותר מהצעה אחת, אנחנו ממש עושים ערב, שבהתחלה כל חברה מציגה את ההצעה שלה, אפשר להתרשם באופן בלתי אמצעי, מאותה חברה, לשאול את השאלות הנכונות, להסתכל בלבן של בעיניים. אחרי שסיימנו את ההצגה של החברות, בעלי הדירות נשארים, בוחרים עם מי החברה, שאנחנו רוצים להתקדם, ורק בנקודה הזאת אנחנו מתחילים את התהליך.
כן, זה תהליך שיש בו איזה סוג של בריאות,
כן.
אבל אנחנו יודעים שהרבה מאוד מהפרויקטים, יש יזמים שנכנסו לשטח,
כן.
התחילו את החתימות, התחילו להגיד את הכל,
כן.
ובעצם החתימו את כולם, והם לוקחים את הבחורה במקום.
אם אתה כבר נכנס כמשקיע, לא מדבר על מה דעתי, על אופן ההתנהלות הזאת, אבל אם אתה נכנס כמשקיע כבר למה שנקרא שיש כבר יזם ברקע ושהוא מחתים ויש חתימות, אז אתה בוחן את ההצעה לגופה. בוחן את ההצעה לגופה, את ההצעה המסחרית ואת ההצעה המשפטית. עוד מעט אנחנו ניגע, אוקיי.
אתה אומר את הבוחן. אני עכשיו נכנסתי למתחם של 100 דירות, או אתה יודע מה? בשיקון של 56 דירות, לא מוצא חן בעיניי התהליך. מה זה יעזור לי? מה אני יכול לעשות?
היופי שההבדל בינך לבין בעל הדירה, שלך יש את זכות הבחירה. זאת אומרת, אם משהו לא נראה לך, ואתה אחרי שחקרת ושאלת את האנשי מקצוע,
חשוב.
לא קיבלת את התשובה, אמרת, תודה רבה רבותיי, נעמתם לי מאוד, וממשיך בדרכך.
זאת אומרת, אתה אומר למשקיע,
כן.
אתה תבדוק מה מקבלים, תחליט אם זה מתאים לך.
מה מקבלים, מבחינתי, זה חשוב.
ומול מי אתה עומד?
כן, אבל מבחינתי, מה מקבלים, מבחינתי זה חשוב, אבל הוא לא, ממש לא, אפילו לא בשלישייה הפותחת של הדברים החשובים. בגלל זה חשוב, כשאתם מיוצגים על ידי עורך דין שמלווה את תהליך הרכישה, שיהיה לו ניסיון ממשי בהתחדשות עירונית. והסיבה הפשוטה, כשאנחנו מלווים משקיע כזה, אנחנו לא רק עושים את הסכם המחר של רכישת הדירה, אנחנו בוחנים את כל התהליך, בוחנים את הסכם ההתחדשות העירונית, כי ברגע שחתמת על הדירה ורכשת אותה, אתה נכנס בנעליו של הדייר היוצא לכל דבר ועניין. זאת אומרת, כל ההתחייבויות וכל הזכויות וכל ההצהרות שיש בהסכם הזה, חלות עליך ב-100%.
אז אתה יודע, אנחנו נתקלים שהיום אנחנו קונים דירות בפרויקטים שמיועדים להתחדשות עירונית, אנחנו נתקלים בשתי תופעות. או שיש כבר הערת הזרה של היזם על המתחם, על הדירה, או שאומרים לנו, אנחנו לא חתמנו ואתה תחתום. מה המשמעות מבחינתנו? מה המשמעות גם של הערת ההזרה של היזם על הנכס שלנו?
צחי, אתה גדול. אתה יודע למה גדול? כי נגעת פה במוקש מאוד מאוד נפוץ בפרויקטים מהסוג הזה. וזה טוב שנגעת בזה ואני רוצה להעביר את הנקודה הזאת. קודם כל, הערת הזרה, המשמעות שלה, שהיזם מזהיר יזמים אחרים, שיש פה כבר הסכם בתוקף. הרי איך זה עובד? יש את הרוב הדרוש, שזה 67%.
אי אפשר לעשות הערת הזרה לפני זה?
זה לא עניין של אי אפשר, זה עניין של הסכמה מסחרית. לרוב, במועד הקובע, שהמועד הקובע זה חתימת הרוב הדרוש המינימלי על ידי בעלי דירות.
שהוא כמה?
67%. אוקיי? ברגע שחתמו 67%,
ב-67% אני כבר יכול לצאת לפרויקט, או שאני צריך 100%?
אתה יכול, מה שנקרא, לכפות את ההסכם על הדיירים שלא חתמו, מה שנקרא הדיירים הסרבנים. אם אתה מגיע לדיירים סרבנים, כנראה שעשית משהו לא נכון, כי בסוף, הנחת העבודה שלי בכל אופן, זה שבן אדם שאתה מציע לו השבחה של מאות אלפי שקלים לכל הפחות, והשבחה של איכות החיים, אין לו סיבה רציונלית להתנגד.
יכול להיות בן אדם בין 85-90,
okay.
שאומר, אני עכשיו לא בנוי להתחיל לעבור דירות, כבד עליי,
נכון.
כבר שמעתי, הרי התארחו אצלי, ושמעתי שהיו מקרים שבדיירים סרבנים, שאנשים, זה כל עולמם, זה כל מה שיש להם, ופחדו לראות את זה נהרס, זאת אומרת, זה יכול להיות הרבה משמעויות, לא, שהם לפעמים אתה יודע, בייחוד כאלה שאתה יודע, אם אנחנו מדברים היום על גיל 90, זה אנשים כמו אמא שלי, ניצולי שואה, או אנשים מהקמת המדינה, שכל העולם חרב עליהם, שנפלו הבתים שלהם והכל. אתה יודע, לפעמים זה הנפש.
פרויקט פינוי-בינוי זה לא רק פרויקט כלכלי, זה פרויקט רגשי, זה פרויקט תרבותי, זה פרויקט כל כך רב גוני שאי אפשר לתאר את המורכבות שלו. לגבי הקשישים, אגב, יש היום את חוק הקשיש, אפשר להציע לקשישים מעל גיל 70 המון המון פתרונות, למשל לעבור כבר למגורים מגורים קבועים, היזם קונה לך דירה, אתה יכול במקום דירה גדולה לקבל שתי דירות קטנות, לעבור לדיור מוגן, יש היום חלופות.
כשאתה אומר שיש את זה, זה כאילו בלי נושאים של מיסוי?
בדיוק. זה חלק מהתמורות שהיזם יכול להציע לדיירים שבתנאים המסוימים, להציע לאותו בעל דירה, ועדיין שזה יהיה חלק מהפטור.
מעולה.
תשמע, יש מורכבות. אני מכיר מקרים שבמשפחות שקולות, החדר של הילד שנפל במערכה, פתאום לך תפנה את הדירה הזאת ולך וההורים נכנסים ורואים את המצעים של הילד ישן, דברים שממש קורעי לב, אבל אתה יודע, לפעמים אם יושבים ומנסים באמת למצוא את הפתרון הנכון, אפשר להגיע. אפשר להגיע. יש סיפור מפורסם על משפחה שקולה, שממש ההורים התנגדו, נחרצות, כאילו, ולך תגיד לא למשפחה כזאת. אני רק מספר את זה כבר, אני על לצמרמורת. אחרי שיחות ואחרי ליבון העניינים, הוסכם שיוחד חדר בקומת קרקע לזכרו של הבן, והם הסכימו וחתמו והפרויקט יצא לדרך.
כאילו בשטח הציבורי?
בבניין עצמו.
אתר הנצחה?
כן, חדר זיכרון, כן.
מדהים.
אז אתה מבין, אז
זה רגישות, זה להקשיב לדייר.
נכון. אז אפשר לקחת משפחה כזאת ולהילחם איתה בבתי משפט, וגם אני באמונה אישית שלי גם הפסדת המשפחה וגם הפסדת את הברכה של הפרויקט בעיניי, ומנגד יכלת לשבת איתם וללבן את העניינים.
אז עכשיו אני רוצה, אתה יודע, עכשיו אנחנו רואים שיש הערת הזרה, או שאומר לנו באמת אותו דייר, אני לא חתמתי, אתה תחתום.
אוקיי.
מה זה אומר מבחינת ההתארגנות המשפטית? עכשיו שאני בא לרכוש, okay. הרי למעשה אם יש הערת הזרה, זה יכול לבלום לי את העסקה, זה, הרי אני צריך את האישור לכאורה,
נכון.
הרי זה לפי 126, אני צריך את האישור
נכון.
של החברה שהתעסקים, יש מצב שהחברה לא מסכימה?
לא, בשלב, שוב.
גם זה, לגבי זה... המשכנתא כמובן. כן.
זה מאוד מאוד תלוי בשלב שבו אתה בעצם מוכר את הדירה ורוכש את הדירה, אבל הערת הזרה זה לא אומר שהפרויקט יוצא באופן ודאי. הערת הזרה יכול להיות ממש בשלבים הראשונים.
כן, אבל לגבי הרכישה והרישום,
אז אם
והמשכנתא.
כן, אם יש הערת הזרה, אז למעשה המוכר צריך להביא את זהות הקונה לאישור החברה. בפועל מה שקורה זה שפשוט החברה מחתימה את הרוכש על מסמכי ההתקשרות. אם כבר יש ליווי בנקאי, אוקיי, שיש כבר ליווי בנקאי לפרויקט, אתה צריך לקבל גם את ההסכמה, לקבל את ההסכמה של הבנק המלווה. חשוב מאוד מאוד לשים לב שאם אנחנו רוכשים פרויקט בשלב מתקדם, צריך להיכנס קודם, לפני החתימה, להיכנס קודם להוראות הסכם הפינוי-בינוי, ולהבין עד איזה שלב אפשר להגדיל את המשכנתא. כי בסוף היזם ממפה, אוקיי, ממפה את סכום המשכנתאות שיש לו על הפרויקט, ואז הוא אוסר להגדיל את הסכום הזה, כי זה מגדיל לו את עלויות המימון ולהיות העונה עצמי שהוא צריך
להביא לפרויקט. מה זה מפריע ליזם, כמה משכנתא יש לי על הדירה?
בסוף זה עולה כסף. זאת אומרת, איך זה עובד? הרי בסוף איך בנק, כשמממן לך את הרכישה, מסכים לפרויקט פינוי-בינוי? הרי בסוף יש את הליווי הבנקאי שגובר על המימון. מה שעושים בפועל, עכשיו אנחנו נשים טיפה לעולם של הביטחונות, יש מה שנקרא ערבות חוק מחר. שבעצם כל דייר מקבל לפני שהוא מפנה את הדירה החדשה, שזה בעצם ערבות בגובה שווי הדירה החדשה.
זאת אומרת שערבות חוק המכר תופסת גם על פרויקטים של פינוי-בינוי.
ערבות דומה, זה לא בדיוק, כן. אבל מה שאני מנסה להגיד בהקשר הזה, זה לדוגמה שאם אתה הדירה שלך היא שווה 2 מיליון שקל במצב היוצא החדש, ויש לך משכנתא של 1 מיליון שקל לטובת בנק לאומי, אז בנק לאומי כבטוחה יקבל ערבות על סך 1 מיליון שקל, ואתה את היתרה של 1 מיליון שקל תקבל לשמחה. ואז ככה זה יוצא לדרך. עכשיו, אם 1 מיליון שקל לטובת הבנק לאומי יהפוך להיות 1.5 מיליון, שהוא לא היה ידוע ליזם, אז זה יעלה לו יותר כסף. אז הוא אומר, בדרך כלל הוא אומר, אין לי בעיה, תממן את ההפרש, וכמובן זה כפוף לאישור הבנק המלווה.
יפה. אז הבנו את המשמעות של הערות הזרה, אז בוא נתקדם בתוך התהליך. אנחנו עכשיו, אתה יודע, זה אחד הדברים שהם הדברים הדרמטיים, זה הפינוי. זה הפינוי של הדייר מהדירה. אתה יודע, אני לא נכנס איתך לכל השלבים, נכון. ושאחרת נצטרך פודקאסט של 16 שעות, זה הרי ממש קורס שלם.
נכון.
ובמצב הזה, קודם כל, ואנחנו כבר זכרי שאנחנו יודעים כמה אנחנו מקבלים והכל, וכל המשמעויות, ואנחנו מקבלים שכר דירה ושכר דירה ראוי, אני כן רוצה להתעכב, איך נקבע שכר הדירה? אני הרי גר בדירה שלי,
כן.
יותר קל זה אם אני מזכיר, קודם כל, איך קובעים לי איזה שכר דירה אני יכול לקבל? שתיים, אחת הבעיות הקשות בפינוי בינוי, זה איפה אני גר. שאני מחזיק דירה, וזה גם יותר קל, כן? לחברה שעושה את הפרויקט, אם זה דירה שהיא דירת השקעה, וזה לא הדירה שאני גר, אז יש לי פחות בעיה למצוא דירה חלופית לדיירים, אבל אם עכשיו מפנים 100 דיירים בפרויקט, וצריכים לשכן אותם בסביבה, איך זה עובד, איך קובעים את השכר דירה, ואיך העורך דין שלי דואג לי שאני לא ייפגע?
אז קודם כל, שכר הדירה נקבע על ידי שמאי, שממונה על ידי בעלי הדירות. הוא בעצם נותן...
ואני חייב לקבל את מה שהוא אומר כתורה מסיני?
תשמע, בפועל זה שמאי
שאנחנו ממנים,
אנחנו בחרנו אותו, יש קריטריונים אובייקטיביים שעל פיהם הוא מעריך את השומה. כמובן, אתה יודע, אפשר לדבר ולשאול, אבל בסוף הגבייה של השמאי היא גבייה סופית, כי אם אנחנו נפתח את זה להליכי עירור והכל, רק
אז זה ייגמר הפרויקט.
בדיוק, יעברו, יחלפו חמש שנים. אז קודם כל השמאי קובע את השומה. בדרך כלל, אם בן אדם מזכיר את הדירה כהשקעה, הוא יכול להציג את הסכם השכירות, זה תלוי במסע ומתן המסחרי.
השמאי מתייחס שהוא נותן את המחיר למצב הדירה הנוכחית. אם למשל נכון. אני מחזיק דירה שאני שיפצתי אותה ברמה של ארמון, ואני מקבל 6,000, דייר לידי שמחזיק את אותה דירה ולא נגע בה, ומקבל 4,000, האם אני אקבל 6,000 והוא יקבל 4,000?
אז התשובה מתחלקת לשניים. יש התייחסות למצב השיפוץ הפנימי של הדירה, כמובן, אבל יש גם התייחסות להסכם השכירות, כאשר כדי למנוע הונאות, מה שנקרא, מגבילים את זה. זאת אומרת, אומרים, או אחת שמאי או הסכם שכירות, אבל עד פער שנגיד של 10%. כדי להגיד, אוקיי, יכול להיות ששיפצת, אבל מה שסביר זה 10%. כדי לא להגיע למצב...
הרי יכול להיות שכאלה, אנחנו כבר נתקלנו okay. בזה, הרי במחירה של נכסים, ששמו לנו סוחרים פייק.
בדיוק.
כן, קרה לי פעם בחיפה, שבאנו לקנות דירה, שהשכר דירה שלה היה 2,300, והיה דייר ב-2,900, והבחור חשב שככה בגלל זה אנחנו נקנה. אני אמרתי ישר ללקוח שלי, אתה תבנה על 2,300, כנראה שהדייר ראוי יעזוב, והכל ייגמר. אנחנו צריכים לשים לב, ברור ש...
אז זה החשש של היזם, אבל נותנים להגיד, אוקיי, יכול להיות שאתה שיפצת בצורה דרמטית, שאתה מקבל 2,000 שקל יותר מהשווי שוק, אבל אנחנו נקביל את זה עד 10%.
הבנתי.
עכשיו, איך אנחנו מבטיחים? אתה הולך ובעצם מפנה את הדירה שלך ומתקשר עם צד ג', יש לך חשיפה, מה קורה עם היזם פושט רגל, עם היזם האחר או משהו כזה. מה שכדי להבטיח את זה, אנחנו נותנים ערבות להבטחת תשלום דמי השכירות. כלומר, ערבות שבעצם אומרת שאם אתה, היזם, לא תשלם לדמי השכירות, אני כעורך דין יכול ללכת לבנק המלווה, שזה אחד מהגופים המממנים הגדולים בישראל, ובעצם לבדות את הכסף ולעמוד בהתחייבות הדייר הספציפי. וככה בעצם אנחנו שומרים על רצף.
אתה יודע, באמת אתה אומר פה משהו שיכול להיות בעייתי. נגיד אני דייר, אני מדבר בשכונות, נגיד חיפה, עתירת כרמל, שאני עובר פינוי-בינוי, ואני לא עובד, אני ברמה סוציו-אקונומית בינונית ומטה, ועכשיו אני צריך לזכור דירה מיוני. יוני, עזוב שאתה עורך דין, אתה יודע מה, מצחי, צחי מה עושה? מביא, הולך לרמי, רמי רונן, הבעלים של וויצ'ק, שולח לו את ה... הרי אני לא צריך להיות חבר שלו, כן? כל אחד שולח כן. היום וויצ'ק, וואלה, לקוח לא עובר. הלקוח לא עובר, ויש כאן בעיה. הוא לא יקבל בחיים שכר דירה, לא יקבלו אותו. איך, איך, איך פותרים את הבעיה הזאת?
א' כל, זה נקודה מאוד מאוד יפה. אני מניח שאם טיפה תדבר עם בעל הדירה, ותסביר לו שמי שבעצם משלם את השלומי השכירות, זה לא אותו דייר, אלא זה אחד מהחברה, חברה יזמית רצינית, שעברה ליווי, ועשירה, ויש לה...
יש הסכם שמראה את זה?
בוודאי. ההסכם פינוי-בינוי, יש פרק שלם שמבטיח את תשלום דמי השכירות, כל הנושא הזה של השמי והכל, ובנוסף של הבטחת תשלום דמי השכירות.
החברה משלמת את זה ישירות למזכיר, או שמשלמת
לא,
את זה...
לא, לדייר. הדייר יכול לקחת גם את ה... לצורך הדוגמה, לקחת את הדמי השכירות, ולהמשיך להתגורר בבית
נוסף. אצל ההורים.
אצל ההורים, כן. בדיוק. ואז ככה הוא... גם נהנה וגם בעל...
אני חייב לציין שהיו פה נציגים של האורה והתראינו וזה, הם ממש לוקחים את זה כפרויקטים, בחברות הגדולות יש להם שירות של בפינוי והכל, יש להם שירות של התייחסות אישית לאנשים.
היום יש מה שנקרא בכלל, זה מה ש... מהעת האחרונה, מה שנקרא יועץ חברתי. שהיועץ החברתי הוא צריך לתת, מענה חברתי לאותם בדיוק דיירים, ומה קורה אם פתאום יוצאים 100 דיירים שצריכים דירות ואין דירות. אז לא לכל דבר יש תשובה באותה עת, אבל בסוף כולם רוצים לקחת את הספינה לנמל היד.
תקשיב יוני, חשבנו שנספיק הרבה יותר לדבר פה.
כן.
אני חושב אבל שהעברנו פה מסר מאוד מאוד חשוב. העברנו מסר ש... אסור לראות דברים כמובן מאליו, נכון. אסור לשמוע, צריך להקשיב. ואתה יודע, אחד הדברים שאני אומר ללקוחות שלי, שאנחנו מגיעים לפרויקטים, או שמגיעים לקנות דירה, ומרשרשים לנו באוזן הבעלי דירות, המתווכים, ואין לי טענות נגד אף אחד, אומרים לנו, מה, אנחנו כבר חתמנו, אנחנו כבר זה. אני אומר, אל תיקחו את הדברים כמובנים אליהם, לכו לבדוק. ואתה יודע, אני גם הבאתי עוד עורכת דין פה, את ראות, שעשתה איתנו גם פודקאסט על ההתחדשות, והדברים שלך הם דברים מאוד מאוד חזקים, וגם שמענו את דקלה, ושמענו את עדנה, ואנחנו לאט לאט מבינים פה שאין דברים מובנים אליהם. ואנחנו תמיד צריכים לקחת בחשבון את המשפט המקורי שלי, זה מה יקרה אם לא יקרה, מה יקרה אם לא יתקדם הפרויקט, אבל אנחנו צריכים לעשות הכל, כדי לדאוג שזה יקרה. אבל אנחנו צריכים לבדוק את זה נכון.
אמת.
ושאנחנו מתעסקים, ואנחנו באים לעורכי דין כמוך, שמצויים בתוך התהליך. ויכולים להוביל אותנו גם לעסקה נכונה. גם בסוף אולי לייצג אפילו את הדיירים, אבל גם אם לא, כשאנחנו הולכים אפילו בעסקת רכש רגילה, אנחנו, אבל יש מי שיבדוק לנו את זה. ואמרת לבדוק את התהליכים ולבדוק את הכל, זה כל כך חשוב. על אחת כמה וכמה, שכמובן אם אנחנו רוצים עורך דין דיירים, שניקח מישהו שמבין, מישהו שיסודי, מישהו שבקי בתהליכים, ויודע לשמור עלינו. אז נגענו בחצי קצה המזלג
נכון.
על הדברים, אבל אני חושב שהעברנו פה מסרים מאוד מאוד חשובים. ואני ממש שמח, ואנחנו נעשה עוד אחד, נכון. אנחנו חייבים לעשות לזה המשך.
אני רוצה עוד טיפ. קטן ועוצמתי, בקשה. אחרון, 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 לפני שאנחנו מסיימים, כי זה אולי יספר את כל התורה עצמה. גם אם יש חוזה חתום, ואתם מקבלים את החוזה כחלק מהמסמכים שמציג לכם המוכר, תלכו לסעיף העברת, או לפרק העברת זכויות. אם היזם יש לו את האפשרות להעביר את הזכויות במלואם לחברה שלא בבעלותו, יש סיכוי הרבה יותר מסביר, שכנראה זה לא היזם שיבצע את הפרויקט, אלא הוא רוצה לגלגל את הפרויקט הזה, למכור את החתימות, לעשות איזה משהו שבסוף רק יפגע בבעלי הדירות ויפגע בכדאיות הפרויקט מבחינתם, וזה יכול לספר את כל הסיפור. אז זה ככה עוד טיפ אחרון לסיום, אבל כמו הטיפ הזה יש עוד המון טיפים והמון מוקשים שאפשר להתקל בהם בחוזים האלו.
יונילה.
נעמת לי
מאוד, תודה רבה, רבה, רבה שבאת.
נעמת לי מאוד, בכיף.
התאמצת, עלית ברכבת לירושלים.
כן, היה לי תענוג.
ואני נהנה, אז תודה רבה.
תודה רבה.